חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. מה קורה? מה נשמע? מה שלומכם? זהו, עברנו את פסח, פסח מאחורינו, שבועות לפנינו, ספירת העומר אנחנו כבר בתוכה. ביתי באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן הטכנאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם עד השעה 2 יחדיו מתחזקים, והפעם בתוכנית בנושא פרקי אבות. בואו ניקח את פרקי אבות כאיזשהו תוכנית אימון לחיים. בואו ננסה לראות איך הדברים מיושמים ביום יום. ננסה לקחת כל מיני משניות בפרק הראשון. אנחנו נלך על פי הסדר בלי נדר. השבוע הזה זה יהיה הפרק הראשון. ניקח כמה משניות מובחרות, נאמץ אותן קרוב לליבנו, כאשר ננסה בעזרת השם להבין איך אני יכול מזה לצמוח, לגדול, לא ליפול, ואם נופלים, איך אני בעצם מתחזק. ננסה להבין מה קובע בעצם את רמת ההצלחה שלי. איך אני יכול לשנות את התכנות שעליו אני גדל? בואו ננסה להבין מה הכוונה אם אין אני למי לי. למה דווקא פותחים בכל ישראל יש להם חלק לא מבא? מה זה בא להגיד לי? מה אתה רוצה עכשיו שאני אעשה בדיוק? נקבל כמה כלים מעשיים, נראה איך הסביבה משפיעה עלינו בצורה מפחידה, במודע ולא במודע. ובסופו של דבר נצא כמובן עם כמה כלים מעשיים כדי בעזרת השם לשפר את חיינו. אז בואו נתחיל כך. בורא עולם, כשהוא ברא את העולם, הוא בורא את העולם בצורה דואלית. זאת אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל מעבר לזה, יש לנו שמיים וארץ, אור וחושר, זכר נקבה, גבוה נמוך, ימין, שמאל. אנחנו חיים בעולם דואלי. יש גלוי ויש נסתר, בסדר? יש גלוי ויש נסתר. עיקר העולם, אנחנו יודעים שהוא החלק היותר נסתר. הגלוי זה מה שאנחנו רואים על פני השטח, והוא לא החלק הקטן. כידוע, המשל של מעין קרחון, קרחון שרואים אותו בים, כמובן בים האנטרטיק, זאת אומרת, בכתבים השונים רואים קרחון שצף מעל פני המים, אבל החלק העיקרי הוא מתחת פני המים כידוע. ולכן אנחנו רוצים כן להבין קצת מה משפיע באמת על חיינו, ונכנס קצת לעולם הנסתר, מה שמכונה בלשון הרחוב תת מודע. בואו נמשיל את זה לעץ. כי האדם עץ השדה. לעץ יש שורשים, גזע, ענפים, עלים ופירות. אנחנו רוצים תכלס פירות. אנחנו רוצים פירות, פירות זה התוצאות של החיים שלנו. אנחנו רוצים לטעום את טעם ההצלחה, אנחנו רוצים לראות תוצאות חיוביות, רוצים לראות איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו משתפרים, אבל מה קורה כאשר הפירות לא לרוחנו? אנחנו לא מבסוטים ממה שאנחנו רואים. לא יודע, הרב, לא טוב לי עם המצב שלי, אני במצב לא טוב. הנה, תראה, הרב, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה, לא הולך לי שום דבר, הפירות לא לרוחי. איך אני יכול לשפר או לשנות? אז בואו נגדיר את זה קודם כל, שהבעיה היא לא בפירות. הפירות זה התוצאות, צריך לחפש את הסיבות. חז"ל לימדו אותנו שתמיד הסיבות נסתרות. כשאני אומר נסתרות, פירוש דבר, לא שאני לא יודע אותן, אבל זה לא מה שאני אראה על פני השטח. זה משהו שנצטרך להעמיק בו, משהו שנצטרך לבדוק אותו מבפנים. בוא נגדיר את זה. אם אמרנו שהפירות, התוצאות בעץ, זה הפירות, אז הסיבות הן בשורשים. הן משהו מתחת לפני השטח. והשורשים הם מזינים כבר את העץ ואת הגזע שלו, את הענפים, עלים וכמובן גם פירות. כך שאם יש לי בעיה בפירות, תחפש את הנסתר, מה שמתחת לפני השטח. ואם מחמיצות עכשיו 400 חביות יין לרב הונה, אז יגידו לו פשפש במעשיך. לא יגידו לו, תקשיב, זה ענבים סוג ד', עבדו עליך, תקשיב, לא, הטמפרטורה בחדר, לא, 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 זה בעיה של לחות, לחות, לא. רב הונה מחמיצים לו 400 חבדיות יין, אז ממילא יגידו לו פשפש במעשיך. ואם הוא יגיד שהוא פשפש, אז יגידו לו, וכי חשוד בורא עולם לעשות דין בלא דין. ואז עוזרים לו כידוע, והוא מגלה שלפי דרגתו היה פה איזשהו משהו מצדי אבק די אבק של גזל, אבל ברגע שהוא מתקן את החלק הנסתר, שוב פעם לא ראינו את זה על פני השטח, אנחנו נראה את התוצאות על פני השטח, כאילו באופן הגלוי. ואז חזל אומרים שאור שבאמת הכל חזר לו ליין, החמיצו לו משון חומץ, 400 חוויות יין, הם חוזרות החוויות להיות יין, או יותר מזה, תבינו איך המעשים שלנו משפיעים על המציאות. הוא משנה את המעשים, הוא מתקן את הדברים, והחומץ חוזר להיות יין. בסדר? אנחנו רואים שחזל מלמדים אותנו פה, שהכל אם אין אני לי מי לי. אם אני לא יארוס לעצמי את החיים, אז אף אחד לא יכול להרוס לי, וממילא זה הכל תלוי בי. ונדבר על זה בהמשך, אבל מבחינתנו לא רק שהחומץ חוזר להיות יין, יש דעה שנייה בגמרא שהחומץ התייקר במחיר של יין. זאת אומרת, תבינו שהמעשים שלו השפיעו על הכלכלה העולמית מבחינתי, בסדר? מה הולך פה? הוא עכשיו משלם להאריס שלו, שלפי, במידה בסוף הוא גזל ממנו לכאורה, הוא לא גזל ממנו, אבל פשוט האריס היה גוזל כידוע בחזל, והוא רצה פשוט, והוא חישב כמה הוא גזל, ועל פי זה הוא נתן את המשכורת. אז ברגע שהוא שינה את המעשים שלו, הוא שינה את הכלכלה, זאת אומרת, החומץ, הערך של החומץ עולה כיין. אוקיי, זה ממש רציני כבר. ולכן הנקודה העיקרית ראשית יקיריי תמיד צריך להבין שכל פעולה פיזית יש לה שורשים רוחניים, שורשים נסתרים. אם בית המקדש נחרב, הוא נחרב, ואמרנו את זה עשרות פעמים, הוא נחרב לא בגלל שטיטוס הגיע או נבוכדנצר היה שר צבא איכותי, אלא בגלל שנאת חינם בבית שני, וזו הסיבה. וכמובן היא סיבה נסתרת. היא סיבה שלא הייתי חושב עליה לכאורה, משהו שהוא מתחת לפני השטח. יופי, ועכשיו אנחנו מתחילים להגיע אלינו. בואו נגדיר את זה ככה, בואו נעשה את התהליך של התוצאות. איך באמת יש לנו פירות בחיים? התהליך של התוצאות עובד כך. סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם כל מחשבות. הכל מתחיל עם מחשבות. המחשבות שלנו משפיעות על הרגשות שלנו. ברור שאם יהיה לי מחשבות חיוביות, אז יהיה לי הרגשה טובה, אתה מבין? אבל יהיה לי מחשבות דיכאון, עצבות, ייאוש. איזה הרגשה תהיה לי? בינינו, נראה לכם שיכול להיות שיש לי מחשבות גרועות, כאילו שנמאס לי מהחיים, ויהיה לי הרגשה טובה? כאילו המחשבה מצד אחד נמאס לי מהחיים, מצד שני, יש, איזה כיף לי. נראה לכם, ברור שלא, נכון? יופי. אז המחשבות שלנו משפיעות על הרגשות שלנו. זאת אומרת, אם יש לך הרגשה לא טובה, תבדקי את המחשבות שלך. מעולה. אז המחשבות משפיעות על הרגשות, הרגשות משפיעות על המעשים. בהתאם לרגשות, המעשים שלי בהתאם. אתה מבין, אם אני רואה אדם שהוא מדלדל, מה שנקרא, אין לו כוח לכלום, הוא סוחב את עצמו, אין לי כוח, אני עייף. זה לא שהוא עייף באמת, בדרך כלל, אם הייתי מציע לו $1,000,000, הוא היה קופץ כמו איזון צעיר, אלא כבר יש לו הרגשה של ייאוש, של דיכאון, של חלישות הדעת, שמגיעה ממחשבות בהתאם. אז אם המחשבות משפיעות על הרגשות, והרגשות משפיעות על המעשים, המעשים במידה עיקרית משפיעים על התוצאות. אז אם התוצאות הם הפירות שלנו, ואנחנו רוצים לשנות את המעשים, שישנו את התוצאות, צריכים ללכת למחשבות. הכל מתחיל פה במחשבות. אבל פה מגיע השוס הרציני, שלב אני רוצה לדבר היום ובאמת להעמיק ולצלול פנימה לתוך מסכת אבות כדי לראות איך לקבל כלים מעשיים לשינוי. השאלה שלי כזאת, מאיפה מגיעות המחשבות שלנו? אה? למה אני חושב א' ולא ב'? הרי אני כל הזמן חושב, נכון? כל דבר שאני רואה בחיים ישר אני מקטלג, ישר אני מחליט, נותן כותרות, ציונים. עכשיו תארו לכם ילד נולד ב... צפון תל אביב. לא משנה איך קוראים לו אפילו, אבא שלו קוראים לו יאיר, ואמא שלו, איך קוראים לה? לי? לא זוכר. קיצור משפחת לפיד. הלו, מה העניינים? יפה, ילד כזה שנולד ברמת אביב ג' לאבא בשם יאיר, ואמא, איך שקוראים לה, לא משנה, משפחת לפיד, בעם, יגדל בצורה מסוימת. כשהוא יראה אדם דתי חרדי, יהיה לו מחשבות מסוימות. יהיה לו דעות מסוימות. תהיה לו השקפת עולם מסוימת. זאת אומרת, המחשבות שלו מגיעות מאיזשהו מאגר מידע כלשהו. אותו ילד בדיוק, אם היינו לוקחים אותו מבית החולים, והיינו מביאים אותו למשפחה אחרת, משפחת ינקלביץ' מצידי, או לא ינקלביץ', משפחת זוכמן, בסדר שאף אחד לא יחשוב משהו, משפחת זוכמן במאה שערים, הילד הזה היה גדל עם מחשבות אחרות לגמרי כלפי המון, המון דברים, נכון? אז מאיכן מגיעות המחשבות, מישהו יכול להגיד לי? זה, אין לנו סתם מחשבות, המחשבות לא מגיעות משום מקום, הן מגיעות מאיזשהו מאגר מידע, ובואו נגדיר את זה, המאגר מידע הזה, הוא בעצם הבלופרינט, מה שנקרא, התכנות שלנו. תוכנית מקור, בסדר? זאת אומרת, מישהו פה תכנת אותנו. זה לא בא מעצמו, זה עברנו תכנות, בעיקר כילדים, במודע או בעיקר לא במודע. כשאני מדבר על השורשים, פה אנחנו מדברים על בעצם מעבר למחשבות, אנחנו מדברים פה על תכנות שכל אחד מאיתנו עבר. מה הם גורמי התכנות, בבקשה? מי תכנת אותי פה? מי? אני אגיד לכם. הדבר הראשון, כל דבר ששמעתם בחיים שלכם. כל דבר ששמעתם בחיים שלכם נכנס לראש ומתחיל להשפיע. בואו נגדיר את זה דיבור. זה יכול להיות מהורים, זה יכול להיות ממורים, זה יכול להיות מחברה, ממדיה וכדומה. תחשבו עד כמה הדבר הזה עוצמתי. ילד קטן, כאשר הוריו אומרים לו משהו, זה ההורים. תנסו פעם אחת לעמוד בגובה של ילד קטן. בין ככה 5, 4, אפילו 7, בסדר? תרדו לגובה שלו ותסתכלו עליכם, מה שנקרא מלמטה. איזה ענקים. הרי תמיד שאנחנו עומדים ליד אדם גבוה, אז נתן לנו הרגשה כאילו, יש לו עוצמה מסוימת. ואם אנחנו ילדים, ואלה הם הורים, או מורים, ברור שהדברים שלהם ישפיעו עלינו. אז הדיבור הוא זה שמתכנת אותי ברמה העקרונית. זאת אומרת, מי שיקבע לי מה שאני אחשוב על מה שאני צריך לחשוב, זה אנשים שאמרו לי מה אמרו לחשוב במצב כזה. לחיוב או לשלילה, בסדר? הם גם יקבעו מה אני חושב על עצמי. כי אם הם היו למשל מאוד ביקורתיים, וכל דבר שעשיתי אני לא בסדר, ואני טמבל, ואני שבבניק, ואני לא מוצלח, ואני הורס את המשפחה, אז כנראה שאני כזה, לא? הם אמרו לי. אז המחשבות שלי כלפי עצמי אפילו, או ביכולת תפקוד שלי, הם בהתאם. ואם הרבה בחדר אמר לי מספיק פעמים שאני לא שווה שום דבר, ואני יש לי ראש קלבסה, וממני לא יצא שום דבר, אז חזק וברוך. אז המחשבות שלי על עצמי יהיו בהתאם. ושוב, זה דיבור שיכול להיות במודע, לא במודע, אנחנו שומעים כל דבר, קולטים, וזה נחקק. אז הבלופרינט שלי, מה שנקרא, התוכנית מקור שלי מורכבת, שאני אומר שהיא זאת היא אחרית על המחשבות שלי. המחשבות לא מגיעות משום מקום, הן מגיעות מאיזשהו קר, קר של מצה, מצה, אתם שמגדלים חיידקים, יש מצה תרבית כזה. אז המצא הזה בנוי מדיבור, בנוי מחיקוי, זאת אומרת, דברים שאני ראיתי בחיים שלי, בוא נראה איך מתמודדים, איך מתנהגים וכדומה. אני מסתכל, אני רואה, אז אני קולט. אז כשהייתי צעיר, ראיתי איך ההורים שלי התנהגו, איך ש... וכן הלאה, אתה יודע. הדמויות שסביבי, ומזה אני מקבל השראה לטוב או למוטב, ומזה המחשבות שלי מעוצבות. זאת אומרת, אם ראיתי, לא יודע מה, זוגיות טובה, אז אני חושב שזוגיות זה דבר טוב. אם אני רואה זוגיות לא טובה, אני חושב שזוגיות זה דבר לא טוב. מה? פשוט מאוד. תלוי מה ראיתי. אין לי ידע עצמי בהתחלה. אני בונה את מאגר הידיעות שלי ממה שאני רואה. ולכן תבינו עד כמה חשוב באמת להקפיד על מה אני רואה, בסדר? ואם אדם חושב מה הבעיה, רב, זה תנוע, זה סדרה, לא יודע מה, וכן הלאה, לא להרחיב אפילו. זה מעצב לי את המחשבות, ומי ימציא את הסדרה או מי ימציא את הרעיונות האלה, אני לא רוצה אפילו לדבר על זה. והדבר השלישי והאחרון שמעצב לי את הבלופרינט שלי, זה החוויות האישיות שלי. זאת אומרת, אם אני חוויתי הצלחה בתחום מסוים, אני בטוח שאני טוב בזה, להבדיל חוויתי חוסר הצלחה, אני בטוח שאני לא מוצלח. בסדר? ולכן, איך אני יודע מה הבלופרינט שלי? איך אני יודע מה התכנות שלי? אני פשוט אסתכל על התוצאות. אסתכל על הבניין, תבין את התוכנית. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה שנגדיר אותה... בואו נגדיר את זה בצורה של תרמוסטט. מה זאת אומרת תרמוסטט? תראו, אני ישב באולפן... ומעלות החום פה, בוא נגדיר, משהו כמו 23 מעלות. למה? סידרו פה, יש פה יותר מוסטץ, מצאנו מזגן. הוא עומד על 23 מעלות. עכשיו, מה קורה אם עכשיו החדר הזה, המעלות ירדו לצורך העניין מתחת ל-23? הטרמוסטט יגרום עכשיו שהמזגן יפסיק לעבוד והחום יעלה חזרה ל-23 מעלות. אם יהיה חם מדי, פתאום זה יעלה גבוה, אז הטרמוסטט יוריד את המעלות, זאת אומרת, יפעיל את המזגן שיוריד את זה. זאת אומרת, הטרמוסטט קובע את המעלות. ופה מגיעה נקודה עיקרית, ועם זה אנחנו מתחילים. מה גובה הטרמוסטט שלכם? קחו איזה תחום שאתם רוצים, ותבינו שלפי גובה הטרמוסטט, מה שנקרא המערכת הפנימית, כך יהיו התוצאות שלכם. למשל, בואו ניקח אדם שקוראים לו דונלד טראמפ. היום חנכו את רמת טראמפ ברמת הגולן. תקשיב, נשמע לי מקום נחמד מאוד. טוב, אז ברמת טראמפ, דונלד טראמפ אמר על עצמו, שלפני שהוא נבחר נשיא ארצות הברית, שהוא שיאן אמריקאי, לא בריצה, לא בשחייה, אלא בפשיטת רגל. הוא אמר שהיה לו הכי הרבה פשיטות רגל ב-30 שנה. זאת אומרת, אני שואל אתכם את האמת, אם עכשיו דונלד טראמפ מרוויח בשנה $1,000,000, איך הוא ירגיש על עצמו? סיפוק או חוסר סיפוק? הוא ירגיש חוסר סיפוק משווה, מה זה $1,000,000, אחי? זה אפצ'י אחד. אם אנחנו נרוויח $1,000,000 בשנה, זה השנה הטובה ביותר בחיינו כנראה, נכון? אז מה ההבדל בינינו? זה הטרמוסטט. אצל דונלד טראמפ, הטרמוסטט שלו מכוון על גובה של סתם, אני אומר, לא, אני מכיר אותו, אבל נגיד עכשיו מכוון על רווח שנתי של נגיד, סתם מה, $20,000,000. אם הוא לא מרוויח $20,000,000, הוא מרגיש כישלון, מרגיש בזבוז, מרגיש כאילו, צריך לעשות תשובה. אז בואו ניקח את זה לעולם שלנו, בסדר, מבחינה רוחנית. כל אחד מאיתנו צריך לעשות לראות איפה, מה גובה הטרמוסטט שלי. אם עכשיו אדם לומד שעה ביום ומרגיש אחד מהלמד ובניקי, מה שנקרא. מה, לומד שעה ביום, הרב? אתה יודע מה זה שעה ביום? וואי, דף היום, באמת, מי נראה? זה חמוד, זה חמוד, אבל סימן שהטרמוסטט שלו מכוון בגובה מסוים. ואם אדם ברוך השם לומד כל היום תורה ומשקיע ומתאמץ, ועדיין מרגיש, אתה יודע, יש לי חצי שעה ביום שאני עדיין לא, אתה יודע, יש לי עוד טיפה, אני יכול לדחוף את זה משהו, מה אתה מציע, כבוד הרב? אתה רואה, זה אדם שמכוון עם טרמוסטט לגובה אחר לגמרי. אז אנחנו צריכים להבין שהטרמוסטט שלנו נקבע הרבה על ידי הבלופרינט הזה שדיברנו עליו. זאת אומרת, המערכת שאני בעצם גדלתי עליה. ופה מגיעה נקודת השינוי שלנו, והגיע הזמן שאנחנו נקבע את העתיד שלנו, לא ניתן לעתיד שלנו לקבוע אותנו, מה שנקרא, ונזכור בזאת שיש לנו אבא לגדול בשמיים, שרוצה שנשתפר, רוצה שנתקדם, וזה אני רוצה להשמיע לכם. אז אנחנו כמובן באווירה ווקלית, אבל... הוא נשמע את זה? מה אתם אומרים? למה לא שומע? טוב, אז או שאני מפריע או שאני עשיתי משהו לא בסדר. או, הנה. אבא של גד אלבז, תן לו לדבר, לא נפריע לו. אך זה נסכם את זה. אתה לא לבד, מישהו למעלה, מישהו למעלה. הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך מישהו למעלה, מישהו למעלה אבאלה, אבאלה תמיד איתנו שומר ומכוון הכל זה בשבילנו אבאלה אף פעם לא עוזב אותנו כל מה שהוא עושה הכל לטובתנו מישהו למעלה, מישהו למעלה שלנו מישהו למעלה מישהו למעלה זה אבא לאבא לאבא שלנו אבא שלנו זה אבא לאבא אתה לא לבד, מישהו למעלה, מישהו למעלה
הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך מישהו למעלה מישהו למעלה אבאלה אבאלה תמיד איתנו שומר ומכוון הכל זה בשבילנו אבאלה אף פעם לא עוזב אותנו כל מה שהוא עושה הכל לטובתנו
מישהו למעלה אבא שלנו אה, רצו שככה נתחזק בעזרת השם אז בואו נתחיל עכשיו בפתיח חגיגי את פרקי אבות כסדנה לאימון אישי ופסיכולוגיה חיובית ננסה להבין קצת כמה כלים כדי להתחזק כדי לשנות את הבלופרינט שלנו ולסחרן את הטרמוסטט לגובה המתאים, אוקיי? כי הגיע הזמן שאנחנו ניקח את החיים שלנו בידיים, ועם כל הכבוד לכולם, כל אלה שתכנתו אותנו, אנחנו רוצים לפתוח דף חדש ולהאמין שהכל אפשרי, ולכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר בעמך, כולם צדיקים לעולם הרשו ארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. אז ככה מתחילים את משניות אבות, ולכאורה זה לא קשור, זו משניה מסכת סנהדרין, מה הכניסו לי אותה פה כהקדמה למסכת אבות. אז קודם כל להחדיר בתוך כל אחד מאיתנו כוח של תקווה. לא אכפת לי מה שהיה וכדומה, מתחילה עובדי עבודה עזרה יאהבותינו, היינו בפסח, נכון? אז לצורך העניין אני רוצה להתחיל עם תקווה. כל ישראל, כל ישראל יש להם חלק. אז כל אחד, לא רק לצדיקים, לא רק לאלה שלא נפלו, אלא לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זו נקודת ההתחלה, על מנת שאני אוכל בכלל להתחיל את משניות אבות, כי אחרת אני נכנס לדיכאון. תבין, הרב, מה, איך אני יכול? אלו הם תנאים, תבין על איזה דור אתה מדבר בכלל, גילו, מי אני, מי אני, תבין? קודם כל תקווה. כל ישראל של החלק לעולם הבא, ותבין שגם לך יש, ועם החלק הזה בעזרת השם אנחנו הולכים לבנות. ועליו הולכים לתקס עצה. ולכן, נקודה ראשונה, יש תקווה. נקודה שנייה, אחי, זה שווה. היהדות מכניסה למשוואה של מושג ההצלחה בחיים, לא רק את העולם החומרי שלנו, אלא גם ובעיקר את העולם הרוחני הבא. הבה נפנים את זה כי יהודים מאמינים שיש עולם רוחני הבא לנצח נצחים. עולם הפוך ראיתי. זאת אומרת שאתה תראה את אלה שדווקא הם פה למטה, שיורדים עליהם וכן הלאה, ואולי שם הם הרבה הרבה יותר גדולים. ולכן, לא רק שזה שווה לי, לא רק שיש לי תקווה, מה שנקרא, אלא באמת, כל ישראל שלם חלק עולם הבא, כל מצווה שאת עושה, כל ויתור שאתה עושה, זה נראה לך שאתה מפסיד פה משהו, והנה הרב, אני היחיד פה שאתה יודע, שומר על עצמי והשאר, זה לא מעניין אותי, אתה עושה את הדבר הכי נכון בעולם, את היא חזקה ואת לא נשברת ואת לא מתרגשת מאף אחת אחרת, וגם לא מעצמך, את מחזק את עצמך, כי את יודעת, זה שווה את זה. הזורעים בדמעה, ברינה קצרו, אחרי 120. אנחנו נראה עד כמה היה שווה עוד יותר להשקיע, ואפילו קצת נצטער שלא עשינו את זה מספיק. אז קודם כל, בעברה האופטימית זאת, אנחנו מבינים שזה שווה. זאת אומרת, מעבר לתועלת של תיקון המידות, זה אחת הסיבות הרי שלומדים משניות אבות. מה זה קשור משניות אבות עכשיו? יש אומרים שזה מנהג ישראל, מפסח ועד עצרת. בגדר של דרך ארץ קדמה לתורה, בגדר של אכלנו ביצה בליל הסדר, וחזר לנו שאחת הסיבות שאכלנו ביצה בליל הסדר, זה מעבר לקורבן חגיגה, שביצה, הוא מחזר, יש לה שני שלבים ביציאה שלה. כל בעל חיים שנולד, הוא יוצא מרחם אמו, ופה נגמר הסיפור, הוא מתחיל את חייו. ביצה זה הדבר היחיד שיש לו שני שלבים. שלב ראשון היציאה מרחם התרנגולת, או הציפור, או התנין. ואז יש ביצה פוטנציאלית. זאת אומרת, אין באמת חיים בפועל. זה פוטנציאל. עכשיו בוא נחכה, ולאט לאט כל אחד עם הזמן שלו מתרקם בתוך הביצה הזאת חיים. עד שאחרי X זמן, 21 יום, או 49 יום מבחינתנו, מהביצה יבקה אפרוח. עם ישראל יוצא ממצרים, זו היציאה של הביצה מהרחם. לקחת לו גוי מקרב גוי. ואז תהליך של 49 יום של בנייה פנימית של ספירת העומר, שעיקר ספירת העומר זו הבנייה, זה לא רק, זה לא חג שבועות, זה לא קשור. בוא נגדיר את חג שבועות כסתם דוגמה, $100,000, בסדר? חג שבועות זה $100,000. אם המטרה הייתה $100,000, אז כביכול כל הזמן הזה מפסח ועד שבועות הוא מבוזבז. אני הולך לישון, תעיר אותי בשבועות. אבל אם אני אומר לך, אתה הולך לקבל $100,000 ממני בעזרת השם, אבל אני הולך לתת לך את זה בצורה שכל יום אתה תקבל ממני, לא יודע כמה זה יוצא, אני אומר לי $10,000, בסדר? כל יום תקבל $10,000, בסופו של דבר, אחרי 49 יום אתה תקבל ממני את $100,000 בסך הכל. אז כל יום הופך להיות משמעותי, כל יום הופך להיות חשוב. וזהו שספירת העומר, אנחנו מתחילים לבנות יום-יום. אז ללמד אותך שהבנייה העיקרית היא הפנימית. הרי אמרנו שהעולם הזה מורכב משני חלקים, גלוי ונסתר. אנחנו רוצים את הפירות, נכון? בשבועות מצידי נידונים על פירות האילן. אז אנחנו רוצים את הפירות, אבל אתה חייב להיבנות כבר עכשיו, אז השורשים הם עכשיו. אז אנחנו לומדים פרקי אבות כבחינה של דרך ארץ קדמה לתורה. אבל אם אתה בא להתייאש לי עכשיו, אתה אומר, מה הסיכוי שלי באמת שאני אשתנה? אז אני אומר לך, א', אתה רואה, כל ישראל יש לי מחלק לעולם הבא, דבר ראשון. ב', לעולם הבא. זאת אומרת, אל תשווה את עצמך לחבר'ה פה בעולם הזה. תבין שזה הכל עניין שנסתר, שאתה משקיע פה, אתה מתחזק פה, אתה מתגברת פה. אתם תחזיקו את השכר הזה לנצח נצחים. נצח נצחים. אין לו השגה בכלל, מה זה נצח, אני אומר לכם. תמיד לנו שזה שנה קשה, קורונה, זה שנה נצח. טוב, בקיצור, דבר נוסף, יקירה, יש לנו חלק לעולם הבא. חלק משון חלקה, חלקת שדה, אוקיי? פירוש דבר, כמו בכל חלקת שדה, אם לא תטפח, אם לא תעבד, תחרוש, תזרע, תשקה, לא יהיה לך שום דבר. אז אנחנו צריכים פה להשקיע ונדרשת פה עבודה, בשביל זה אני פה, מה שנקרא לחזק את כולנו, כולל את עצמי כמובן. ולכן המשנה, נקראת משניות אבות. מה קשור אבות פה, אה? אז אתה יכול להגיד, נכון, התנאים, המורים, כל התנאים שמופיעים במשנה, הם כביכול אבותינו, כן? כי כל אחד, כל המלמד את בנו, בן חברו אפילו, תורה, כאילו ילדו. אבל גם אבות מלשון רצון. נכון? ולא אבא היה במי, אנחנו רוצים עכשיו, באמת, עכשיו רוצים להתפתח, רוצים לגדול. עם ישראל לא יצא ממצרים סתם, זה לא כאילו, יש, יצאנו! לא, אין כזה דבר, יצאנו על מנת להגיע אחרי 49 יום לממד הר סיני, כי בלי תורה אין באמת יציאה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. בשביל זה צריך דמויות להשראה. שימו לב טוב, זה תודה רבה, בורא עולם מיליארד פעם. שעשית אותנו גם יהודים, אבל גם שהורית לנו את הדרך, אתה מבין? כי משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. תבינו שאנחנו מתחילים לא מסתם בן אדם איזה, לא יודע מה, אבו גוש. משה קיבל תורה מסיני. וכולם יודעים את הדרשה הזאת שהברטנור הרי שואל, למה דף? מה זה קשור עכשיו למשניות אבות? זה פתיח יפה לכמעט כל משניות בשישה סדר משנה. סדר יפה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לו ישוע וכן הלאה. מסרו על שני כסף דולה, והם אמרו, ממתי קוראים את שמה בערבית? בסדר? לא יודע מה, למה צריך פה את ההקדמה הזאת? אלא לומר לנו כידוע שגם הדרך ארץ, גם המידות שאנחנו חיים על פיהן ונלמד אותן בלי נדר, גם אותן קיבלנו ממשה רבנו מסיני. משה קיבל תורה מסיני. מסיני הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אלא מסבירים הרי חזל, יש הרבה הסברים על כל דבר פה, לא נרחיב, כי זה שעות של לימוד. אבל משה קיבל תורה, ואם הוא קיבל תורה, הוא צריך להרגיש גאווה אדירה. כאילו הרגשה של תקשיב, אני אין כמוני בעולם. אז הוא למד מהר סיני, שאתה רואה שרצון הבורא יתברך, זו ענווה. איזה כיף לנו. תראו לכם, בורא עולם היה רוצה גאווה. את המצליחנים הוא היה רוצה, את האלה הגאוותנים. לא, בורא עולם לימד אותם, אני רוצה את הקטנים. את הפשוטים, את הענבים, את הצנועים, את הנרדפים. כאילו, איזה כיף, תודה השם, כאילו, אתה בא לקראתנו, אחרת זה היה, מה זה מלחיץ, אתה יודע, להיות מצליחה, להיות תגע, לא יודע מה, הר סיני. אז משה רבנו, למרות שהוא מקבל את התורה מבורא עולם, והוא יכול להרגיש אדם הכי גאוותן שבעולם, הוא למד מסיני, כיצד באמת להיות ענב מכל האדם. אחרי 40 יום ו-40 לילה, לכן משה קיבל תורה מסיני, שזה 40 יום ו-40 לילה, לא קיבל תורה בסיני. וכל הדרשות הידועות, למה משה קיבל, אצל משה, אצל מסרה ליהושע, יש מסירה, יש קבלה, אז משה רבנו מקבל, לא יכול לקבל את הכל, כי זה לפי כלי הקיבול שלו, כי מי שנותן לו זה בורא עולם, אז הוא רק מקבל, על פי כלי הקיבול, לא קיבל את הכל, אבל הוא כבר מוסר הכל ליהושע, כי זה כבר בני אדם. יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על השני כנסת הגדולה, פירוש הדבר יקירה, יש ירידת הדורות. כלשון חז"ל, אם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם הראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, כידוע. אמר פעם רב שך, אני מצטט, כבר זקנתי וגם ראיתי שני דורות קודמים. ומעידני כי אין כלל דמיון בין דורנו אנו לדור העבר. שמעתם? אין כלל דמיון בין דורנו אנו לדור העבר. ופה אמרתכם, יש פה יסוד לחיזוק, אני אומר לכם שכל אחד מאיתנו יכול לישון בשקט בלילה רגוע ושלב, שהוא הולך בדרך הנכונה. למה? כי מעבר להוכחות שאנו מראים, אתה יודע, בסמינרים לאחינו הפחות קרובים לתורה, ובואו נראה כמו בפרשה של השבוע וארבעה בעלי חיים, רק סימן תארה אחד, וכן הלאה, ומרוץ על הפיד, וחיים לך מוות, ונבואות שהתגשמו, וארכיאולוגיה, ולא. ברמה הכי פשוטה, כידוע, שהגיע הבחור לסטייפלר עם שאלות באמונה, והסטייפלר יושב ועונה לו ואומר לו, הסטייפלר, תקשיב, אחרי כל התשובות האלה, אני הכרתי את החזוניש, והחזוניש היה גאון אדיר. ואם כבר היו שאלות, תאמין לי שהוא שאל, יקשה ותרץ. פירוש הדבר, קחו את כל אנשי החוכמה שאתם מכירים בעולם התורה. כולם, כולל כולם, גדולי הדור. אתם אומרים, חכמים, מפולפלים, חדים, גאונים, ראשי ישיבס. קח את כולם, 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 כולם. כולם חכמים, כולם נבונים, כולם צדיקים. כולם באמת חכמים. תראה את התלמידים שלהם, יעידו עליהם. ואני אגש לאותם רבנים. ואני אשאל אותם, כבודו, כבוד הרב, מי לפי דעתך ברמה יותר גבוהה? אתה או הרב שלך? הדור הקודם, מה שנקרא. מי אתה או הוא? אז מה יענו לי כל גדולי ישראל לדור אותם? אני אומר, אבל בוא ניקח בדור שלנו אפילו. כולם יגידו לי, מה אתה משווה בכלל? מה? אני לעומת, אתה יודע, זה בכלל לא מתחיל, מה שנקרא. וכך היינו יכולים ללכת לרבנים שלהם, בוא נקרא לרב של הרב. נשאל אותו, כבוד הרב, אתה גם לך היה הרב, נכון? מי יותר גדול בקדושה, בחוכמה, בירת שמיים, במידות? אתה הוא הרב שלך. מה הוא היה אומר לי? לא מתוך ענווה, מתוך ידיעה ברורה. ברור שהרב שלי היה לאין ארוך, תמין. וככה לך אחורה, 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 תמיד אנשי כנסת הגדולה, תעבור לנביאים, נביאים לזקנים, יהושע, משה רבנו. אתם מבינים, אנחנו מדברים פה על מה, על מה, אנחנו הזבובים שבזבובים, מה שנקרא, אני אומר את זה לעצמי, אולי, אתם אולי לא, אבל... מה זה ראשונים ואחרונים וגאונים וסבוראים ואמוראים ותנאים, כאילו יו השם, תודה, תודה, תודה. אז אם יש לך קצת שאלות באמונה, סליחה שאני אומר לך, חמוד שלי, חזק וברוך, באמת, הבאת הקושיות, באמת, אתה מבין איפה אנחנו אוחזים בכלל? עוד לא הכנסת פה בכלל את התמונה, שעזוב את הרוח הקודש. אתה מבין מה זה, מה זה דברים האלה שאנחנו לא קולטים מה לפני 400 שנה? איך הגאון מווילנה, אתה יודע, אתה יכול להכיל בכלל במוח, מי זה הגאון מווילנה? מי זה הבעל שם טוב? מה זה הדברים האלה? אנחנו לא יכולים בכלל להשיג, מי זה גאוני עולם, לך אחורה, לך, מי זה הארי הקדוש, ועוד אחורה, אתה מבין? מי זה הרמב״ם? מי זה הרמב״ן? מה? איפה אנחנו, אתה מבין? אז תודה לשם שאתה הולך בדרך, תוציא לך בעקבי הצון. אתה יכול להיות רגוע, אתה יכול להיות שלב. על זה נאמר, לך עמי. כן, אנחנו צריכים לעשות שיר מדי פעם. אהרון הרזל יקר. בוא נשמע. תפנימו שאתם חלק מעם ישראל הקדוש והטהור הזה, שאין עם כזה בעולם. ברור לה מכתיב לנו את הדרך. נותן לנו הוראות יצרן. לא רק לזכות בעולם הזה, שזה גם חסד אדיר, אלא לזכות לחיי נצח בעולם הבא.
לך עמי, בוא בחדריך, לך עמי, בוא בחדריך, לך עמי, בוא בחדריך, סגור דלתך, בדרך חביב כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חביב חביב כמעט רגע חביב כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חביב חביב כמעט רגע לך עמי בוא בחדריך לך עמי בוא בחדריך לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתך בדרך חביב כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חביב חביב כמעט רגע חביב כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חביב חביב כמעט רגע סתרי עצמך במסתר תשובה ומעשים טובים להגן עלייך להגן זעם הצרות לפני הגאולה לפני הגאולה לך עמי בוא בחדריך סגור דלתך בדרך
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
יוחאי תמיד איתי.
ביום ראשון ב-10 בלילה. נארח באולפן את המרצה הבכיר ומומחה הנדלן מר אורי צדוק, אשר ייתן מענה בשידור חי לשאלות המאזינים בנוגע להשקעות כדאיות, כיצד למצוא נכס מניב, איך לאתר השקעות כדאיות וארוכות טווח ועוד. ביום ראשון ב-10 בלילה, כאן בכל חי.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
כל הסודות והמתכונים להפרשת חלת מפתח. שבת הראשונה שאחרי פסח, סגולה גדולה לביצוע חלת מפתח, כי סגולה לפרנסה ולשפע ולפתוח שערי המזל. כל הסודות, המתכונים והסגולות להפרשת חלת מפתח עם הרבנית משטפנשט בשידור מיוחד ביום שישי בשעה 12 בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
בוחי תמיד
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו. ביקשו שנתפלל לרפואת מנחם אלחנן בן מרים, בתוך שעה חולי ישראל, ילד שלצרנו הרב נחנק היום, שמשלח לו רפואה שלמה, בתוך שעה חולי ישראל, אל נערף ענה לו. זאת השם שגם הלימוד תורה שלנו והחיזוק יהיה לרפואתו. טוב, אנחנו ממשיכים. אז אמרנו שאנחנו קיבלנו דמויות להשראה, וזה אנחנו מתחילים במשניות אבות, עם משה שקיבל תורה מסיני וכן הלאה וכן הלאה, עד אנשי כנסת הגדולה, שנבין 120 חכמים, ביניהם גם נביאים. אין לנו מושג מה זה נביא. אדם שזוכה לגילוי אלוקי. נביא. טוב, הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, העמילו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מה זה נוגע אליי? בואו נראה מה זה הם אמרו. מה זה הם אמרו? אז כידוע במשניות אבות, בדרך כלל כתוב, פלוני אמר, מה זה הם אמרו, או הוא היה אומר. נכון? כל משניות אבות זה הוא היה אומר, או הם אמרו. פירוש הדבר, קודם כל, הוא היה, אחרי זה הוא גם דיבר. מה שנקרא נאה מקיים, ואחרי זה גם נאה דרש. לא כמו, לא משנה מי, לא נבזה אותו בשידור פה, נגיד פנגר, הוא נאה דורש חזק וברוך, בואו נראה אותך נאה מקיים. טוב, אז לכן הוא היה אומר, או הם אמרו, כל המשניות שלנו, וזה שיעור עבורנו לדעת שבאמת יש כוח באמירה. לפעמים אני רוצה, אז אני אולי לא בדרגה, אבל אני אומר את זה, האמנתי כי אדבר. ואני אחזור על זה עוד פעם, אין affirmation קוראים לזה, הגדים כאלה, או declaration, הצהרות. וכן, אני רוצה להגיד בכל רם במה אני רוצה להאמין, ולכן ללמוד מוסר בכל רע, ולחפש איזשהו פסוק שמדבר אליכם, ולהפנים אותו עוד פעם ועוד פעם, ואני אגיד את זה מיליון פעם, עד שזה ייכנס אליי בעזרת השם, וזה יתחיל להשפיע עליי. כי אמרנו, תוכנתנו בעבר, בוא נתכנת מחדש בהווה. ובשביל זה צריך להיות קודם כל מודעות, צריך מודעות לקולות הפנימיים שאומרים לי, אני לא מסוגל, אני לא יכול, נקרא לזה אמונות מקבילות וכדומה, כל הדברים שמחלישים אותי, עם כל הכבוד לכולם, שים אותם בצד. אני אחליט אם אני מאמין למחשבות האלה או לא. אז הם אמרו, הבו מתונים בדין. ומבחינתנו, מה זה הבו מתונים בדין? זאת אומרת, לא מיד להחליט ולפסוק וכדומה. אמרתי את זה אפילו בנושא שלנו היום בפרשה של השבוע. אנחנו הרי סימני הטהרה של בעלי החיים, זה מעלה גירה מפריז פרסה. ראיתי רעיון חמוד שגם כך עם המחשבות שלנו. קחו את המחשבות ותעלו גירה. פירוש הדבר, לא ישר לקפוץ למעשים. בוא ניקח ובוא נעלה אותם עוד פעם, נתחן אותם קצת. שנייה, רגע, בוא נראה אם זה מחשבה ראויה או לא. זה מחשבה שמקדמת אותי בחיים או מדרדרת אותי. זה מחשבה שמחזקת אותי או מחלישה אותי. אני מעלה אותה גירה, מעלה אותה אופה, מעלה, בודק אותה, תוכן אותה. אם זה מחשבה ראויה, אני אחשוב אותה. ואני אלך כלפיה. מכוונה, אני אעשה מה שהיא אומרת לי. אבל אם זה מחשבה לא ראויה, זה מחשבה שפוגעת בי, גורמת לי לעשות מעשים שאני לא רוצה אחרי זה. אז עם כל הכבוד, תפלוט אותה חוצה, אוקיי? תירק אותה חוצה, תירק. כן, אז הבו מתונים בדין, פירוש דבר, בואו נחשוב לאט לאט, וגם אחרי זה מפריס פרסה, מה זה מפריס פרסה? אתה יודע, כאילו, מפריס זה משון פרס, כאילו, חלק מהשלם, כמו פרוסה, מפריז פרסה, פרסה זה מידת מרחק, אני רוצה צעדים קטנים. לאט, לאט. אז הבו מתונים בדין, כלומר, אל תקפוץ למסקנות מהר. יש סיפור מאוד ידוע. ברכבת, יום אחד הבחור בן 24 נוסע עם הראש מחוץ לחלון. ופתאום הוא אומר לאבא שלו שיושב לידו, אבא, 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 תראה, העצים נוסעים אחורה, יו, אבא, תראה, העצים נוסעים אחורה. כי הם נוסעים ברכבת, אתה מכיר את זה? אז אבא מחייך ככה, וזוג שיושב לידם, כאילו במושב לידם, מסתכל כאילו על הבחור, בתמיהה, וזלזול משהו, כאילו, מה אתה מתלהב? כאילו, בחיים שלך לא ראית, כאילו, מה זה? ואז הילד עוד פעם אחרי איזה כמה דקות, אומר לה, אבא, תסתכל, העננים נוסעים איתנו כביכול, יואו! ואבא שוב מחייך, והזוג הזה כבר ממש לא יכול כאילו להתאפק מה... כאילו, אומר לה, אבא, תקשיב, אולי אתה צריך לקחת את הבן שלך לאיזה רופא לטיפול. אז אומר להם, אבא, תודה להעצה, אני אכן עשיתי את זה. אנחנו חוזרים עכשיו עם בית החולים. הבן שלי הוא אמר לא ראה, מילדותו הוא לא ראה. אנחנו חוזרים עכשיו מניתוח שהוא סיים אותו, וברוך השם החזירו לו יותר, וזה הפעם הראשונה בחייו שהוא רואה. שמעתם? אז אל תמהרו להגיד דברים שאולי אתם תצטערו עליהם אחרי זה. לכן הבו מתונים בדין. בוא נעמיד את המחשבות שלנו למשפט. יש נאשם במשפט, נכון? על דוכן הנאשמים, מי נאשם פה? המחשבות שלנו. כל מחשבה שמצערת אתכם, פוגעת בכם, מזלזלת אתכם כאלה קטנים, שים אותה על דוכן הנאשמים. דוכן הנאשמים הוא עכשיו אני רוצה להחליט מה קורה פה, כי בבית משפט יש ארבעה אנשים דומיננטיים, יש את הנאשם, יש את העורך דין מטעם ההגנה, יש את העורך דין מטעם התביעה ואת השופט. עכשיו בואו נראה תפקידו של העורך דין מטעם ההגנה לסנגר על הנאשם ולהביא ראיות שהוא זכאי, בואו נקרא לזה שהוא צודק. עורך דין מהתביעה צריך לבדוק מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון. אני אביא לך ראיות שזה לא עובדות, זה אלו הרגשות, אלו מחשבות. אותו דבר גם כאן. קחו מחשבה שמגבילה אתכם, קחו מחשבה שמזלזלת בכם, שנותנת לך להרגשה שאתה לא שווה שום דבר, שאין לך סיכוי אחי. אתה בן תורה כבר לא תהיה. לך תחפש, תגדל בננות, אמין? אין לך סיכוי להיות בן תורה אמיתי, אין לך סיכוי באמת להיות אחד מ... מי אמר את זה? אתה לוקח את המחשבה הזאת, שם אותה על דוכן הנאשמים. גם אם יהיה עורך דין מטעם ההגנה, ויגיד, תקשיב, הוא לא יכול להצליח, הוא לא ברחי, הוא נופל כל הזמן, יש לו טלפון, חברים, עניינים, הוא הולך לכל מיני מקומות, השם ירחם. תביא את העורך דין מטעם התביעה, בדרך כלל הוא יותר קטלני, מה שנקרא. הוא אומר, מי אמר שזה נכון? הרי הוא משקיע, הרי הוא באמת רוצה, הרי הוא יכול אם הוא רק רוצה והוא מנסה והוא מצליח, אני יכול לך ראיות שהוא הצליח בעבר שלו. ואני אקח את העורך דין מטעם התביעה והוא יפרק את הנאשם הזה לגורמים ויתן לך ידיעה אחת מאוד פשוטה, אלו הם מחשבות, לא עובדות, זו דעה, דעה, דעה אחת מיני רבות. וכל אלה שאומרים לך שאתה לא יכול ואתה לא מסוגל, קבל מזה את הקנאות, אני עוד יראה להם בדיוק ההפך, אבל תראה להם, תהיה רציני. ולאורך זמן אתה תוכל להראות לכל אלה שאמרו, מה, מן, לא חשבתי שיצליח, כל הכבוד לו, באמת. צוחק מי שצוחק אחרון, אתה מכיר את זה? יופי. אז זה הכוונה שאתה שופט, ואתה שופט ואתה אמור להכריע בסופו של דבר, האם המחשבות האלה יש להם, הם 100% אמיתיות או לא? ואם הם לא 100% אמיתיות, אני משחרר אותם, ואני אבחר אחרי העלאת גרה, ואני תחנתי אתם אחרי הפסח, אני הולך לבחור מה שמועיל לי אני אקח, ומה שלא, ביי, להתראות. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה. מה זה והעמידו? לא כתוב, העמידו הרבה תלמידים. העמידו תלמידים הרבה. פירוש דבר, בואו נעמיד אותם. בואו נעשה תלמידים כעמודים, אחי, כעמודים, יצוקים! אז כל אחד מאיתנו כזה תלמיד, כל אחד מאיתנו, ובואו נלמד איך מעמידים באמת תלמידים הרבה, כלומר לאורך זמן, זה הרבה. אז קודם כל, כדי להיות תלמיד לאורך זמן, אתה חייב שיהיה לך חלום. משהו, אתה מי שבוער לך בפנים, תקשיב, איזושהי מטרה, תמצא לך מטרה, אל תחיה לה בבעלה, תחפש לך איזה מטרה, משהו שאתה רוצה להגיע אליו, משהו שאתה רוצה באמת ליישם אותו, משהו שיתן לך, תבין, לדלג מעל הקשיים שיהיו ויש, מה שנקרא. זוג שהגיע לרופא. הם הגיעו בגלל שהבעל צריך, יש לו בעיות בריאות, ואתה יודע, קורונה הוא מאשל, בניינים. הם הגיעו מהילדה הקטנה שלהם, כי לא היה להם בייביסטר. ואז הרופא ככה מסתכל על כל הנתונים של התיק הרפואי של הבעל, והוא סך הכל בן אדם צעיר, והוא אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה לרקוד בחתונה של הבת שלך הזאת? הוא אומר לו, הבעל, ברור, מה זה, זה חלום חיי, זה הבת שלי. אומר לו הרופא, תקשיב לי טוב אבל. אבל תקשיב טוב, אם אתה לא מפסיק לעשן עכשיו, אתה לא תוכל לרקוד בחתונה שלה. מישהו אחר ירקוד בחתונה שלה, אבל לא אתה. הוא קיבל את זה כסתירת לחי, וזה נתן לו מטרה, אתה מבין? זה נתן לו חלום. אתה צריך משהו שיבער לך מפנים, כדי להיות העמיד תלמידים הרבה. תלמיד, וכל אחד מאיתנו הוא תלמיד. צריך איזושהי מטרה, תקשיב, לא באת לעולם, בזבז את הזמן שלך. לא באת עכשיו סתם להיות איזה עלי נידף ברוח. את חייבת להיות רצינית. את חייבת להיות חזקה ולמצוא עמוד, מה שנקרא. ועמוד פירושו של דבר, שאיפה או חלום. דבר ראשון. דבר שני, נע בכל יום להוסיף קצת ידע. ידע זה דבר אדיר, יקירה. ידע זה חוכמה, ידע זה כלים. ידע זה יכול לחסוך לנו המון 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 כאב לב וצרות. כי פשוט צריך לדעת לפעמים איך להתמודד עם הדברים, זה הכל. וידע היום הוא נגיש, נגיש. כל כך הרבה הרצאות, כל כך הרבה תכנים, בלי עין הרעד. גם ברדיו יש לך שיעורים, אתה רואה מחר, יום שישי. אהו, כל הרבנים, כולם צדיקים, כולם, אתה יודע, שווה הרצאה אחת שלמה, שעה שלמה, כדי לשמוע משפט אחד שיכול לשנות לך את החיים, אתה מבין? אז בורא עולם סידר לך את הכל, מה אתה רוצה מזה? זה נאמר את זה כמו שבדור הקודם, לסיים את השעס אולי היה קשה, תמין. היום בדור שלנו עם כל הגמרות המפורשות, כל כך הרבה שיעורי דף היומי, יותר מכל דבר אחר בעולם. כאילו, אני אומר את זה לעצמי, אין לך שום תירוץ. מה אני אגיד לך? סביב 24-7 שעות, יש לך דף היומי, נו באמת. וגם אם לא יש לך ארכיון של שיעורי וכן הלאה, ותמין, נו מה? דרך בורא עולם בא לקראתנו, תודה, אבא, רק תיקח, רק תחטוף, מה שנקרא. אוקיי, אז דבר שני, זה כל יום להוסיף ידע, דבר שלישי, עבודה קשה. אין מה לעשות, חבר'ה, עבודה קשה. התורה נמשלה למים. התורה נמשלה למים. ולכן אנחנו רוצים, כמו שאדם צמא, כל צמא לכו למים. ושותה בצמא את דבריהם, עוד נגיע לזה בלי נדר. מה זה? שביתך בית ועד לחכמים, ושותה בצמא את דבריהם. מה זה בצמא? מים אין להם טעם בפני עצמם. אתה צריך לצמא כדי ליהנות מזה. זה נכון להרבה דברים בחיים. אתה תהיה צמא, ושותה בצמא את דבריהם. אתה תהנה מזה. שיהיה לך צמאון לתורה, צמאון לרוחניות, צמאון לגדילה. טוב, אז בואו נתקדם. בואו נתקדם לבחינה של... איך נגדיר את זה? פעם מספרים שהודיני הקוסם. היה אחד, קראו לו הודיני, יכל להתחמק מכל כלא שבעולם, הוא אמר, אני יכול להסתדר, תקשרו אותי, תעשו לי. ואז החליטו לנסות את זה באמת. לקחו בית כלא בדרום ארצות הברית, מקום ככה שומע מפחיד. הוא ביקש רק בקשה אחת, אני נכנס עם הבגדים. אל תיתן לי מדים של כלא, אני רוצה להכנס עם המדים, עם הבגדים שלי. אמרו לו, טוב, סבבה. הכניסו אותו לתא, סגרו אותו. איכשהו נכנס לתא, אמר לי, תנו לי, אני 10 דקות, אני בחוץ, גג שעה. הוא מוריד את החגורה שלו, בחגורה היה לו איזשהו מוט ברזל כזה, מצד אחד קשיח מאוד, מצד שני גמיש מאוד, והוא מתחיל לעבוד על המנעול. עובד מצד ימין, מצד שמאל, למעלה, למטה, מאחורי, מצד עדיי, מי הוא עומד? הוא מתחיל ממש להשקיע, והוא לא מצליח לפתוח. אתה יודע, בהתחלה הבא עם הרבה מוטיבציה, הרבה הרגשה, כאילו, הנה, אני, ובשלב מסוים הדברים קצת משתבשים, חבר'ה, מה קורה פה? לא הולך לי, הלו, מה קורה? הוא מנסה מפה, מנסה משם, עד שאחרי שעה הוא לא מצליח. הוא מתחיל להתייאש, הוא מתיישב על הדלת, נשאר אחורנית, והדלת נפתחה. מה זאת אומרת? הדלת לא הייתה נעולה מלכתחילה. זה יפי, הסיפור הזה נכון או לא נכון, לא יודע בינינו, אבל הרעיון הוא חזק מאוד. למה? לפעמים נראינו שדלתות נעולות. אני לא יכול, הרב, אני ניסיתי, לא מצליח. אז תבין שאתה ודאי יכול, זה עניין של רצון אמיתי, להיות מוכן לשלם את המחיר. לכן יוסי בן יועזר, איש צרדה, אומר, יהיה ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. אז קודם כל, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. ביתך, לא בית המדרש, הבית שלך. תהיה מוקף ברוחניות. תבין שאנחנו מושפעים מהסביבה שלנו. המשנה הזאת מלמדת בעיקר, בין השאר, מה שקרה, אתה מושפע מהסביבה שלך. תרצה, לא תרצה, אתה חושב שיש לך, לא הרב, לא מושפע. יש לי, תשמע, אני יש לי דעות שלי, ואם אני מחליט משהו, אני מחליט, מה? יקיריי, תקשיבו לי טוב ותקשיבו באמת טוב, אני אומר לכם, כמה אנחנו חושבים שאנחנו, כמה מאיתנו אוכלים יותר ממה שאנחנו רוצים לאכול, אה? איפה כוח הרצון שלנו? אני אמרתי משהו ואני לא, תמין? למשל, הזמינות של האוכל, תשפיע על כמות האוכל או לא, אתם חושבים? אז למשל, בבופה, במלון, אוכלים יותר משהו, יש מלצרים שמגישים לך. ברור, ברור. עשו ניסויים עם מרק, תקשיבו טוב. אדם יושב במסעדה, יש לו מרק חופשי חופשי. זאת אומרת, כך צלחת מרק, ברגע שנגמרת, מרים את היד, מלצר מביא, צלחת חדשה. כמה שאתה רוצה תאכל, אח שלי. זו קבוצה אחת. קבוצה שנייה, עשו טכניקה כזאת שהצלחת מרק, כל כף שנלקחת מהמרק, אוטומטית מלמטה, זה מתמלא. זאת אומרת, לא צריך אפילו לקרוא למלצר. זה אוטומטית מתמלא לך. תגרוס, אחי! כמה אתם חושבים אדם יאכל? האם יהיה הבדל בין... הכל זה חופשי חופשי. כאילו, הוא שילם פעם אחת, הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה. איפה הוא יאכל יותר? שהוא צריך להרים את היד לקרוא למלצר שימלא לו, או שזה מתמלא אוטומטית? יפה, נכון? שזה יתמלא אוטומטית, הוא אכל יותר. אבל למה? אני אוכל כמה שאני רוצה. מה זה קשור אם זה מתמלא מעצמו, שאני צריך להרים את היד? מה זה משנה? אני אוכל כמה שאני רוצה. לא, אתה לא אוכל כמה שאתה רוצה. אתה תושפע כמה מאמץ צריך להשקיע כדי לקבל במודע או לא במודע. אתה לא שם לב לזה. ולכן, תדעו לכם שיש המון דברים שמשפיעים עלינו. למשל, דוגמה אחת, אני אומר לכם, זה דברים שאנחנו לא כך מבינים את זה, אבל פסיכולוג בשם ג'ון בראג' מ-NYU, הוא דיבר על דבר שנקרא פריימינג. פריימינג זה התרמה עם ת'. תקשיבו אותו, במחלקה לפסיכולוגיה נתנו לסטודנטים עבודת מחשב. סתם, לא משנה מה, הם צריכים פה להקליד כמה דברים, ותוך כדי שהם עובדים על המחשב, הם לא מודעים, אבל... קופצות להן מילים, מילים מול הפנים, הם לא רואים, זה אלפית אלפית השנייה, זה בגדר פרסומת סמויה, מה שמוגדר כפרסומת סמויה אסורה, כי זו שטיפת מוח במידה מסוימת, בלי שאדם יהיה מודע, זה לא יאמן הדברים האלה. לאלפית אלפית שנייה נזרקות מילים על המחשב, המוח המודע לא קולט את זה, העין קולטת את זה, זה נכנס למוח ו... משפיע. אז חלקו אותם משתי קבוצות. קבוצה אחת יושבת על המחשב מתקתקת, והיא לא שם לב, אבל יש לה הבזקי מילים שקשורות לזקנה. אלצהיימר, סוכרת, בית אבות, וכן הלאה. לא נפגע בכם כרגע, אבל הרעיון, מילים שקשורות לזקנה, מדי פעם, פלשים כאלה, הם לא מודעים לזה. אם שאלתם אחרי זה, אתם ראיתם משהו? לא, לא ראינו כלום. בקבוצה השנייה, כקבוצת ביקורת, יש להם מילים פרווה, סתם. ובתום הניסוי, תקשיבו טוב, מה רצו לבדוק? את מהירות ההליכה שלהם מהמחשב, מעמדת המחשב שהייתה בקצה אחד של החדר, עד למעלית שהייתה בקצה השני של החדר. האם יהיה הבדל בין שתי הקבוצות? קבוצה אחת ראו פלשים של מילים של זקנה, עייפות, זקנה, תאמין כל המילים האלה? וקבוצה שנייה מילים פאו וסתם, פיצה, לא יודע מה, לא יודע, סתם מילים. היה השפעה על מהירות ההליכה שלהם או לא? אז כמובן שאם אני אומר לכם את זה, היה, נכון. זאת אומרת, האנשים שראו בהבזקי על פית שנייה בלי לשים לב מילים שקשורות לזקנה, ההליכה שלהם הייתה איטית יותר. זה נכון, הם לא ממש כאילו צלעו, אתה יודע, כאילו עם הקל ברעידות, אבל הם הלכו לאט יותר. ממה? לא משיחה שנתנו להם, אלא מהבזקי מילים שהם אפילו לא היו מודעים אליהן? אחרי זה עשו ניסוי נוסף. עוד פעם סטודנטים, עוד פעם מחשב. אבל הפעם היה להם הבזקים של מילים שקשורות, קבוצה אחת, מילים שקשורות לחוצפה. חוצפה, תעוזה, זלזול, דברים כאלה, אוקיי? כל מיני התפרצויות, ביקורת, תקיפות. בקבוצה שנייה היה להם מילים יותר עדינות. חביבות, עדינות, עדיבות, כבוד וכדומה. ואחרי שהם סיימו את המשימה, הם הולכים לקבל כסף. שילמו להם על זה. עכשיו הם לא ידעו שהכל כמובן מתוכנן מראש, ואותו מנהל מחקר, אותו זה שאמור לתת להם את הכסף, איך שהם מגיעים אליו, הוא עסוק בשיחה עם מישהו אחר. קורונה? מה אתה אומר? מה בנט אמרו? יהיה ממשלה או לא ממשלה? מה עם בנט? מה עם בנט? וכן הלאה. 10 דקות מייבשים אותם. הם באים אחד אחד. אז כידוע, וכצפוי, הקבוצה שהיה להם הבזקי מילים של חוצפה, תעוזה, זלזול, התפרצות וכדומה, הם לא הרזיקו 10 דקות מעמד. כאילו, סליחה, אני חכה. אדוני, אני פה מחכה לך, אני סיימתי את המשימה שלי, אתה יכול לבקשה לשלם לי? שמעתם? זה הבזקי מילים. זה לא סדרה, אתה מבין? זה לא איזה סרט שהוא רואה. הבזקי מילים שהוא לא מודע להם בכלל. אבל השפיעו על רמת החוצפה שלו. אתם מבינים מה זה? הווה מתאבק באפר רגליהם. תאר לך שביתך יהיה בית ועד לחכמים, תאר לך אתה מוקף באמת תורה, אווירת שמיים ודרך ארץ, זה גם משפיע. אז תבינו שכל דבר קטן משפיע עלינו, בנרצה או לא נרצה, לכן הווה שותה בצמא את דבריהם. ומה זה דבריהם? הווה שותה בצמא את תורתם. לא, דבריהם. דיבור זה לשון קשה, אומרים חז"ל. כמסביר המהר"ל, דיבור הוא לשון קשה. אז גם את דבריהם הקשים תקבל באהבה, חמוד שלי. זאת אומרת, גם אם הרב שלך עכשיו נותן לך בראש, והמשגיח מהיר לך, ולא משנה מי, הווה שותה בצמא את דבריהם. זאת אומרת, באופן פוטנציאלי אני אמור לשמוח הרבה יותר עם הביקורת מאשר המחמאות. אז זה העבודה שלנו, ולא צריך להתרגש מכל מיני דברים שקורים לנו וכדומה, כי אנחנו מחפשים את האמת, רוצים להגיע אליה, ובעזרת השם גם נעשה את זה, בתנאי שנשאר עדיין ילדים, שנדע שאפשר לתכנת את עצמנו מחדש, ולכן עודני
מרגיש
ילד.
מרגיש שתחסר
ש... הופה, זה התחלה.
אותי.
טוב, תקשיבו, עודנו ילד.
תבין את הצימן שבחיי.
תחשבו שאתם ילדים.
כמו נבל מרחוק
שתפריע פנגל
שמהדהד לי באוזניי לאהבה עוד אין לי ילד נחס בתמימות ולא מרפא עוד אין לי ילד דוחק את הכאב שמרפא אך אשאר עם החיוך לא אשתנה ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר נשמות שמברכות אותנו בעולם מציאות שקשה עוד להבין קולי זועק כמו נבל היגיון היגיון שמבקש לרחמים ואהבה. עוד אין ילד נחס בתמימות ולא מרפא, עוד אין ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך ישאר אם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. בתמימות ולא מרפא, עוד אין ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך ישאר אם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. עוד אין ילד.
איזה קול, חבל הזמן, איך הולך גבוה. טוב, יקירה, אז אנחנו עודנו ילד, וזה הרעיון העיקרי, אנחנו עדיין ילדים, ולכן אנחנו יכולים להשתנות בעזרת השם. הוא היה אומר, הלל הזקן אמר, אם אין אני למי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אמתי. שימו לב טוב, יקיריי. הוא היה אומר, אם אין אני למי לי, קודם כל, אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד בעולם לא יכול לעזור לי. אין מה לעשות, אתם חייבים, אני אומר את זה, כל אחד מאיתנו, קחו את המושכות לידיים. אם אין אני למי לי. אל תתרגשו מדברים שלא הולכים כמו שאתם רוצים. להפך, אם מישהו העיר לכם משהו, אדרבה, תמנפו את זה למשהו חיובי. אנזו פרארי, שמעתם לבן אדם הזה פעם? כן, היה בן אדם בשם אנזו פרארי. שני מותגי רכבים, פרארי ולמבורגיני, שניים איטלקיים, אתה יודע, סופר קאר, זה מה שנקרא, תמיד מכוניות על כאלה ספורט שוות הרבה מאוד כסף. קיצור, איך הכל התחיל? היה אדם בשם פרסקיו למבורגיני. הבן אדם, פרסקו הזה, נולד באיטליה, משפחה של יקבים. אבל הוא, אחרי מלחמת העולם השנייה, עלה על רעיון עסקי, שאתה יודע, הרבה מאוד כלים, כלי D9 כאלה, אתם יודעים, כלים של הנדסה, שכבר לא שימושיים במלחמת העולם, אז הוא לקח אותם, הסב אותם לטרקטורים, והתחיל לעשות כסף. עשה כסף מטרקטורים, ובשלב מסוים קנה עצמו מכונית פרארי. מבסוט מהחיים, נוסע בפרארי שלו, אבל משום מה, אתה יודע, היה לו חוש טכני, בכל זאת, הבן אדם לוקח מכוני, זה עושה אותם טרקטורים, הוא מבין במכונאות, הוא החליט שיש לו כמה הערות בונות על הפרארי, אז הוא הלך לאנזו פרארי, הבעלים של פרארי, ואמר לו, תקשיב, אני קניתי פרארי, באמת מכונית סבבה, אבל היא קצת מרעישה, אתה יודע, נותן לו כמה הערות. אז אנזו פרארי אמר לו, כאילו, וואלה, לך, תחזור לטרקטורים שלך, אתה מבין? דפדף אותו. ככה? דפדפת, מה שנקרא? הפרקסיו הזה, למבורגיני הזה, לא היה פרייר, מה שנקרא, בשון רחוב. זה 1960. תבין, תוך 4 חודשים, אמר, ככה הביא לי סטירת לך, אני עושה מכונית שלי. ואז הוא הלך וייצר את המכונית שנקראת פרארי. על שמו, מה שנקרא. שמעתם? תוך 4 חודשים ימיד מכונית. כבר 1963, היה 13 מכוניות שנמכרו, 360 GTV, מה שנקרא, למבורגיני. וזהו, מישר היסטוריה, כל היסטוריה. אתה מבין? הוא חשב שהוא דפדף אותו, פתח לו מתחרה שלא היה לו כמה הוא בחיים. אז הנה, קיבל סתירה, הוא יחד כנסת דיכאון, כך הוא אמר לי, מה הוא מזכיר לי, טרקטורים, כאילו מה, למה, אז מה? לא, חטפת סתירה להפך, תתרומה מזה, תבין, תיבנה מזה. לא תרד לי מהדרך, מה זה קשור? מה זה קשור? תתחזק, אני אומר לך, תראה לו אדרבה, אני עוד יראה לו שאני חד, אני עוד נפתח ישיבה בעזרת השם, ואני לא אעסיק אותו פרינציפ. לא, אל תהיה לו תיקום ולא תיתור, אבל הרעיון. אם אין אני למי לי, בסדר? יש פשלות בחיים. לכן אם אין להם מי לי גם לקחת אחריות על הדברים שלנו. אם הזכרנו כבר אומות העולם. לואיס דה ג'קורט. שמעת על השם הזה? לואיס דה ג'קורט? המדם נפטר ב-1779. היה מלומד צרפתי. Je m'appelle לואיס דה ג'קורט. מלומד צרפתי. השקיע בהרבה מאוד דברים. הרבה מאוד שהוא כתב 18 ערכים באנציקלופדיה. אדם באמת מלומד. אבל עיקר חייו, 20 שנה מחייו, השקיע בסדרת ספרים על האנטומיה. שישה כרכים עבי קרס על הנושא של האנטומיה. אחרי עבודה של 20 שנה, הוא שולח את הכתבים שלו לאמסטרדם על מנת להדפיס אותם שם. למה לא בצרפת? זו הייתה החלטה שלו, לא יודע, כל מיני עניינים של מיסים, עניינים. החליט להדפיס את הספרים של החיים שלו, שישה כרכים ענקים של מידע. באמסטרדם, שלח אותם באונייה, והאונייה טבעה. תקשיב, ולא היה לו עותק. 20 שנה. 20 שנה של עבודה. אז אתם תקשיבו לי טוב, אם אתם מרגישים, הרב, לא הולך לי קצת, אתה יודע, ניסיתי, לא... 20 שנה בן אדם נתן מהחיים שלו. אין גיבוי, אתה יודע מה זה אין גיבוי? הלך הארדיסק. אוי, בואי, בואי, בואי. אם אין, אני לי, מי לי. לשני הכיוונים יקיריי. מצד אחד, רק אני יכול לגרום לעצמי צרות, מצד שני, אני יכול לבנות עצמי. כן, כך אומר החזרח, וצריים וכולם יודעים את זה, אין מה לעשות. אם אין אני מי לי בנקודה הזאת, אני המעשים שלי, לטוב ולמוטב, הם גורמים לי לפה לשם. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, קודם כל לקחת אחריות. אני אצטט לכם את החפצריים. אומר כך, עוד רמז בזה עניין נורא, והוא שאם האדם בעצמו לא יעשה לו רעה, מי יוכל לעשות לו רעה? כי האמת, כל העניינים שבעולם נסבב לאדם, הן טוב הן לרע, הכל האדם מסובב לעצמו. יפה. אז אנחנו צריכים להבין שממן אני לי מילים מצד אחד. מצד שני, וכשאני לעצמי, מה אני? ופה לכאורה זו סתירה. תחליט. או שאני צריך לדאוג לעצמי, אם אין אני מילי, או לדאוג לאחרים. וכשאני לעצמי, מה אני? לכאורה זה סותר. או, 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 או. בואו תקשיבו טוב עכשיו. אני הולך לשנות לכם את כל הקופסה בנושא של בן אדם לחברו. אבל זה לא אני, זה כמובן זה רבי שמעון שקופ. בהקדמה לשער יושר הוא אומר כך, בהשקפה ראשונה, אמנם נדמה כי רגשות של הכרה עצמית, והכוונה אם אין אני מי לי, אין אני מי, נתקע לי, אם אין אני לי מי לי, לעומת רגשות אהבת הזולת, וכשאני לעצמי מה אני, הן כצרות זו לזו. לכאורה יש פה סתירה תכלית, או שאני דואג לעצמי, או של האחרים. אולם, הוא אומר, עלינו להשתדל ולהעמיק בשורשי תוכנן, ולמצוא את הסגולה המאחדת אותן. ואז הוא אומר כך, בואו נברר ביחד מי זה אני. כשאני אומר, אם אין אני לי, מי זה אני הזה? אז הוא אומר כך, 4 דרגות באני. האיש הגס והשפל, כל האני שלו מצטמצם בגופו וחומריותו. אני ואפסי עוד, תביא לי שניצל, תביא לי ענייני וכדם. זה אדם הנמוך. עסוק יותר בתעבוד, אני ואני ואני. למעלה ממנו, דרגה שנייה, זה שמרגיש כי האני שלו מורכב לא רק מגוף, אלא גם מנפש. אופה. פה כבר מדובר על בן אדם ערכי, תקשיב, יש לנו גם נשמה, יש לנו גם מצוות, זה לא הכל, תן לי ליהנות, תן לי לאכול, תן לעשות מה שבא לי. לא, דרגה שנייה, זה אדם שמרגיש שהאני שלו מורכב גם מגוף, אבל גם מנפש. עכשיו מגיע השוס. למעלה ממנו, הדרגה השלישית, זה הכולל באני שלו גם את בני משפחתו ובני ביתו. מה? מחדש רבי שמעון שקופ, תקשיב טוב. בשלב מסוים, אם אתה רוצה באמת להבין מי זה אני, אז תגדיל את האני שלך, תרחיב אותו גם לבני משפחתך. למשל, בוא נלך, אדם שנשוי, אז אשתו כגופו. מה זה אשתו כגופו? אשתך זה אתה. זה לא שני דברים שונים. זה אני, האני זה אשתי גם. ממנה כמו שאני צריך לדאוג לעצמי ברמה הכי אגואיסטית, אני צריך לדאוג לאשתי ברמה הכי אגואיסטית, זה אותו דבר. עכשיו תרחיב את זה, נולדים לך ילדים. גם הילדים שלך או שלך, זה חלק מהאני שלך. זה עוד איבר בגוף שלי כביכול. אתם מבינים? ותרחיב את זה, זה גם ההורים שלך, זה גם הנכדים שלך. אומר, ואיש שהילוכו על פי תורה, שזה הדרגה הרביעית וכמעט האולטימטיבית, האני שלו, אומר, כולל את כל עם ישראל. שהרי באמת כל יהודי אינו אלא איבר אחד מגוף כלל האומה הישראלית. שמעת? בן תורה אמיתי מסתכל על כל עם ישראל, זה חלק ממני, זה אני. וכמו שאני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לדאוג לאחרים. אוקיי. הוא אומר, יש בזה עוד מעלות, שהאיש השלם ישריש בנפשו את ההרגשה שכל העולמות הם אני. ועליו לזכור כי אם אני לעצמי, אז מה אני? אם האני שלי מצומצם רק באופן הצר של שלי כביכול, אז מה אני? אני אפס, כלום. אבק קריידה אומר. רק שתהיה הגשתו בריאה ואמיתית, שאדם הגדול אינו אלא כללות הבריאה, אומר. והוא עצמו אינו אלא איבר קטן בגוף גדול זה. יפה מאוד. אוקיי, אז זה הכוונה, אם אין אני למי לי ברמה אחרת. הרב דסלר אומר, כאילו, מי זה אני באמת? אתה יודע מה היצרה עובד עלינו? יצרה עובד עלינו שנותן לנו הרגשה שמה שהוא רוצה זה אני. פה הוא תופר עלינו קופה. נותן לנו הרגשה כאילו אנחנו רוצים את כל השטויות והבלגנים, ואנחנו עושים מה שהוא אומר לנו, ואחרי זה אנחנו מרגישים, איך, מה עשיתי? לכן פה העבודה העיקרית שלנו, יקיריי, לדעת שאם לא עכשיו, אי מתי. אם אנחנו לא ניקח את החיים שלנו עכשיו בידיים, לא מיום ראשון, אם לא עכשיו, אי מתי, אל תחכה לרגע אחר, זה את רצון עכשיו, זהו. 1 בלילה, 1:32, עכשיו העולם נברא מבחינתי בחדש בשבילך. שאלו פעם את הרבי מגור, האם ראה אמס? הרי כתוב בגמרא מסכת ברכות, שאם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, יעסוק בתורה ונכון, ניצחו מוטב, אם לא, יקרא קריאת שמע. יצרה תוקף אותך, אתה אומר, תקשיב, בוא נלמד תורה. אם הוא עדיין יושב עליך, אתה מביא קריאת שמע, שמע ישראל, ניצחת אותו, מצוין. אם לא, תזכיר לו יום המיטה. נו, אבל מה קורה אם גם אחרי יום המיטה הוא לא עזר? זה היה יום המיטה, המיטה, יאללה, נו, מה יעזור אז? אמר הרבה, יזכיר לו יום המיטה, מה הכוונה? הכוונה היא ליום הזה, שעצם היום הזה עומד הוא למות, לעבור ולחלוף מן העולם. אתה מבין, הכוונה היא, אתה מפספס את היום, אח שלי. אתה מפספס עוד יום בחיים שלך. תזכיר לו שהיום הזה הולך למות, מה שאני חבל על הזמן שלך, אח שלי, חבל על הזמן, תתעורר! שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. עשה תורתך קבע. אז פה בליקוטי מוהר"ן יש משהו מאוד יפה שרבי נחמן אומר בסימן רש פי דלת. הוא מחדש חידוש, מה זה עשה תורתך קבע? מה זה קבע? אז כמובן שאין לנו משהו קבוע, מסמרות נטועים, קבוע עיתים לתורה, אז הוא מחדש חידוש של קבע, פירוש דבר גזלה. כולנו עכשיו מבינים למה יש גזלנים בעולם. כדי לתרגם את זה למשהו רוחני, בוא, אני מרשה לכם לגזול בצורה הזאת, אומר. מה הכוונה? כתוב, וקבע את קוביהם נפש. אז קבע, יש לנו גזלה. היינו שאדם צריך לגנוב מזמנו ללמוד תורה. שמעת? תחטוף, אחי, תחטוף! וזה שמע רבנו לאחד שהתלונן לפניו שאין לו פנאי ללמוד. מי חמת שעוסק במשא ומתן? אחד בא לרב, ואתה אומר, הרב, אני כל יום בעסקים, יוני, בורסה, זה, אחי, דוביי. אמר לו, חכמנו הרי במסכת שבת אמרה ששאלו אם את הבן אדם קבע את העתים לתורה, מה זה השאלה הזאת? אז הוא מפרש, לפי דעתו, לפי שדעתו פה, הוא אומר שהיינו ששואלים אותו, האם גזל מן הזמן שהיה תרוד בעסקיו ללמוד תורה? תגנב אחי! אבל כך עוד עצה, אמור מעט. תגיד עצמך, אני הולך ללמוד רק 5 דקות. תראו, זה עצה אדירה. אני הולך ללמוד רק 5 דקות. שנייה, פה פותח את הגמרא וזהו. אמור מעט, תאמר לעצמך שאתה הולך ללמוד רק מעט, ואחר כך תראה ועשה הרבה. שבתכלס אתה תלמד הרבה מאוד. שמעת את העצה האדירה הזאת? פשוט מאוד אמור מעט. כל דבר שאתם רוצים ליישם אותו. זה לא משנה, זה ודאי תורה, אבל גם אתה רוצה לעשות הליכה, ספורט, לא משנה מה, תגיד, אל תבלבל את המוח. אל תתחיל, אני ואני ואני אעשה, ואני אסיים את השעה, ואני... אמור מעט, אח שלי. תגיד לעצמך, אני עול... אני 5 דקות, אני יכול? אני עול 5 דקות. 5 דקות חדר כושר, 5 דקות הליכה, אל תפספסו. והחידה מביא איתנו פה למשהו אחר, אבל זה גם בשבילנו דבר חשוב ולא נרחיב כרגע, אבל אמור מעט אומר ככה, אל תודיע מראש על המעשים הטובים שאתה עומד לעשות. תפסיק, פק פק פק, פק פק פק, תבין לבלבל את המוח, אני אעשה ואני אעשה, למה? מה הבעיה? אומר עד הרבה, אם אמור מעט, המציאות תהיה שבלה עשה הרבה. אז תהיה עשייתך מרובה, כי מי שמרבה דיבורים, תקשיבו טוב, מי שמרבה דיבורים ומצהיר, אני הולך פקה פקה, אני הולך ללמוד, אני הולך לשנות, הוא יוצר עיכובים. שמעתם? הדיבורים שלכם יוצרים עיכובים. כך אמרו חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין, דף כ"ו עמוד ב', מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. אומר רש"י, אפילו מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה, מועלת להשבית הדבר. שאין מחשבתו מתקיימת, אפילו לדברי תורה. כגון שאומר, עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות. הוא מביא פה את דברי דוד המלך, שדוד המלך היה אומר, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני אני הולך. והיו רגליים מביאות אותי לבית הכנסת ולבית המדרש. שמעתם? דוד המלך היה אומר, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני אני הולך. אני הולך לקניון עזריאלי. והיו רגליי מביאות אותי לבית הכנסת, בית המדרש. מה זה הדבר הזה? מה, הוא לא שולט על עצמו? מה הולך כאן? אז הוא שואל, ומדוע לא היה אומר מראש שכוונתו הולכת לבית המדרש? הרי תכלס, לאן הוא רוצה ללכת? הוא באמת רוצה לבית המדרש. למה הוא אומר שהוא אומר לקניון נזריאלי? למה הוא אומר את זה? אלא כדי שלא ייווצרו עיכובים בדרכו עקב אמירתו. שמעתם? אז אדם צריך לדעת איך הוא מנהל את הדברים שלו נכון, איך לדעת לא ליפול בפח של יצר הרע, אמור מעט ועשה הרבה, ואל תתייאש מן הפורענות. וכידוע מה זה אל תתייאש מן הפורענות. בואו נגדיר את זה ככה, אל תסתכלו על המצב שלכם בהווה כאל סוף פסוק. אל תסתכלו על המצב שלכם בהווה כסוף פסוק, זה המצב, הוא לא ישתנה. אומר רש"י, כאשר באה לך פורענות חלילה, אל תתייאש וקווה לטוב. שמעתם? אם חס שלום באה לך פורענות, אל תתייאש וקווה לטוב. הכל בסדר. תראו, עברנו את יום השואה, יקיריי. מדינת ישראל קבעה את יום השואה, התייחדות עם זכרם של אותם נרצחים קדושי עליון. ואני חושב שביום הזה הדבר העיקרי עבורנו, זה לקחת מוסר. מה בני אדם מסוגלים לעבור, זה לא נתפס בשכל האנושי, איך בן אדם שורד כך 6 שנים. לא תגיד לי חודש של משבר, שנה של קורונה, 6 שנים של גיהנום. גיהנום. אתה מבין מה זה? אז אני זוכר שאלתי פעם אחת את סבא שלי, זיכרונו לברכה, אמרתי לו, סבא, הוא עבר את השואה, גם כן הצליחו לברוח בשלום מסוים, אבל 3 שנים הוא עבר גיהנום. 3 שנים, לא 6, 3. אמרתי לו, סבא, אם תיבא אליך לפני השואה. אומר לך, סבא, קיבלתי נבואה. ואני בנבואה, אז אני מספר לך מה אתה הולך לעבור ב3 שנים הקרובות, ואמרתי לו, והייתי אומר לך באמת מה שעברת. אבל הייתי שואל את זה לפני השואה, ואומר לך, סבא, לפי דעתך, אתה תהיה מסוגל לעבור את זה או לא? מה הוא אמר לי? אתה תהיה מסוגל לעבור את מה שהוא עבר, לא משהו שמישהו אחר עבר. מה הוא אמר לי? הוא אמר, בחיים, לא איך אני אעבור כזה דבר, זה לא אנושי, זה לא, אף אחד לא מסוגל לעבור את זה. היי, אבל עברת את זה. עברת את זה. איך עשית את זה? התשובה הייתה, אני לא יודע. לא יודע איך עשיתי את זה. השיעור עבורנו? אתה יודע, לפני שקורה איזשהו משהו, זה נראה לך, יו, איך אני מסתדר עכשיו, איך אני עובר את זה, בוא נה, זה לא אנושי. תחזיק חזק, אתה תעבור את זה. גם יוסף הצדיק היה 12 שנה בכלא, גם עם ישראל היה 210 שנים במצרים, 86 שנה של שיעבוד, לא 6 שנים, 86 שנה. ויוצאים ממצרים, ומקבלים את התורה, וזוכים להיכנס לארץ ישראל. אז לא להישבר. אתה תסתכל אחורה, ואתה תגיד, אתה יודע מה? עשיתי את זה. אבל אם אין אני לי מי לי, אף אחד לא יוכל לעזור לך באמת, אם לא אתה תעזור לעצמך, אתה חייב לעודד את עצמך, את חייבת לחזק את עצמך, תמצאי מתחת לרצפה מצדי, דברים שמחזקים, ואמר, רוב היום יש מלא אפשרויות, תחזקו מכל דבר, עוד הרצאה ועוד שיעור ועוד תוכנית ועוד משהו ועוד, גם מוזיקה קצת ווקלית, שתרים לכם את המצב רוח במצב שאם אנחנו בדיכאון, לזכור אנחנו עכשיו בספירת העומר, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שנפטרו לו. כשנגיע ללג בעומר, אז אנחנו נראה שזה הסוד של התחלה מחדש. למרות שכולם נפטרו. אין יותר. הולך לכיוון הדרום ואוסף 5 תלמידים חדשים ומתחיל מההתחלה. אז זה העבודה שלנו. בשביל זה צריך לעשות 3 דברים. האחד, להפסיק עם השטויות. לרצות להפסיק. אתה חייב לרצות להפסיק. תתפלא על זה, אלוקים. בבקשה, תזכר את זה שאני באמת תרצה. כי אם אני לא ארצה, אז אני לא אעמוד בניסיונות, אתה מבין? אל תיתנו לעבר שלכם, לתכנות, אמרנו, לבלופרינט הזה הקודם, להרוס לי עכשיו את כל חלקה טובה, אל תתי הרגשת שאני לא מסוגל ואני לא יכול. עד הרבה, אני רוצה, באמת רוצה להפסיק עם השטויות, אני רוצה להפסיק, בורא עולם, תן לי את הכוח, אני רוצה להפסיק. ואז צריך לקבל החלטה, באמת להפסיק. זהו, אני הולך לעשות את זה, לא משנה מה יהיה, אחי. לא מוותר לעצמי, לא מוותר לעצמי. אבל אחרי למצוא את עצמנו איזשהו סיפוק אחר, אתה מבין? משהו שימלא אותי, משהו שיתחזק אותי. תחפשו לעצמכם איזשהו אתגר, איזשהו משהו שימלא אתכם, משהו שישמח אתכם. יש מלא, אתה יכול לעסוק בנתינה, אתה יכול לעסוק בלימוד תורה, אתה יכול לעסוק במלא, מלא דברים שימלאו קצת החיים. אל תשבו בטלים, אתה מבין, אל תשב עצמך סתם, שועמם, חבל, אתה בחור צעיר, בחורה צעירה, אתם כל החיים לפניכם. אתם לא בני 90, אתה מבין, אתה מדבר איתי כמו איזה זקן, כאילו, אתה מבין. סליחה שאני יורד עליך, אני אומר את זה לעצמי, לא עליך. ולכן זה העבודה שלנו, להתחיל להיות מודעים לדברים האלה, לא לשקוע בעבר, אלא עד הרבה להבין שאנחנו מסוגלים להשתנות. כי הכל עניין של בלבבי משכן נבנה, ואם נבנה את המשכן בלב שלנו, אז בורא עולם יהיה איתנו, ואיתו אין דבר שאי אפשר להצליח. בלבבי. בני פרידמן. בלבבי משכן נבנה.
בלבבי משכן אבנה לדעת כבודו ולמשכן מזבח אוסיף לכאן עיני אבודו בלבבי משכן אבנה לדעת כבודו ולמשכן מזבח אוסיף לקרני אבודו
Say, show up.
es nafshi hayechido.
יחידה. טוב, בעזרת השם. בואו נסכן דבר אחד מאוד עיקרי. אנחנו בזמן לא פשוט כרגע. לא בגלל שעדיין לא הורכבה בממשלה, או בגלל שמעתי מוטציות חדשות בהודו. רגע, מה קורה פה, חבר'ה? בעזרת השם, רק בורא עולם יודע מה העתיד צופן עבורנו. רק אני יודע דבר אחד. למה אנחנו חושבים משפשירים ווקלים? אפשר להסביר לי בבקשה? מה, מלך חורבן בית מקדש, אני מבין, תבין, בית מקדש שלא נבנה בימיו, וכאילו נחרב בימיו, אני מבין, אוקיי. מה עכשיו, מה עכשיו? אלא, תקשיבו טוב. יש פה שני דברים, הרי אותם 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא שנפטרו ב-32 יום, כמניין כבוד, כי הם לא נהגו כבוד זה בזה לפי דרגתם. ואולי צריך להרחיב איזה פעם, זה לא עכשיו, כאילו באמת אותם קדושי עליון, איך, מה, לפי דרגתם, מה כמובן לא נהגו כבוד זה בזה, מבחינתנו, אבל יש פה יסוד מאוד חשוב. למה הם מתו עכשיו דווקא? למה לא הם מתו בעוד חודש? או בעוד חצי שנה? זה לא שהם התחילו עכשיו, חבר'ה, מוכנים, נוהגים, לא נוהגים כבוד אחד בשני, שלוש, ארבע, ויאללה בו. אין, הם לא נהגו כבוד לפי דרגתם, כנראה תקופה. אז למה הם מתו עכשיו? אלא אני נוהג להגיד משל למה הדבר דומה, נגיד, כמו אלרגיה לאבק. גם עבדכם הנאמן, כהיותי ילד, הייתי סובל מאלרגיה לאבק. פירוש הדבר שאמא הייתה מוציאה את הפוחים של החורף, מה שנקרא, מהבוידם, אני הייתי מתחיל לצפצף עם התקפי אסתמה כלכליים. עכשיו, כל השנה הייתה, אני רגיל, כל השנה אני מתפקד רגיל מחייך, הכל טוב יפה, איך שמגיע קרדית האבק, אני מתחיל להתמזג איתה ולפתח אסתמה. כן, חמוד, למה לא? עכשיו, זאת אומרת, יש לי את הבעיה הזאת, אבל היא דוגרת, כשמגיע שילוב, הצלבה של הבעיה, קרי, אלרגיה לקרדית האבק, ועונות מעבר, אופ, זה קופץ. ממילא, כבוד, או יותר נכון, חוסר נהיגת כבוד אדם בחברו, זה ודאי אלרגיה לא פשוטה בכלל. אבל כל השנה עוד, נו, לכאורה כביכול בדיל ויעבור, אבל כשמגיעה הצטלבות של זמן בעייתי והתנהגות בעייתית, לא על אף אחד מישראל פורצת מגפה. אז עבורנו צריכים להבין שזה לא רק מה שהיה פעם שנפטרו 24 אלף, כי עכשיו היה יום השואה, נו, זה 6 מיליון, זה יותר הרבה. נכון, אבל פה זה הזמן הבעייתי, וכמו שאנחנו לא חוגגים סתם חגים, זכר למה שהיה פעם, אלא אם כן זו אותה השפעה רוחנית, זמן מתן תורתנו, לא זמן שהיה מתן תורתנו, זמן חירותנו, לא זמן שהיה חירותנו, אז עכשיו זמן מיתת תלמידתנו, 24,000 תלמידים, הכוונה היא זה זמן שמסוכן מאוד לא לנהוג כבוד זה בזה. ולכן משימתנו השבועית היא לנהוג כבוד אחד בשני. א', תנסו עכשיו עד סוף השבוע הבא שנתראה בעזרת השם משתמע ביום העצמאות, שהשם ייתן כוח, תודה עם עצמאות, זה יום שהמרצים מחטטים את רגליהם. אז בעזרת השם שניפגש שבוע הבא בבריאות שלמה ואיתנה, ועם כל צלול ובריר ובריא ולא צרוד, אבל תארו לכם עכשיו שבוע שלם אנחנו לא מתלוננים. אין תלונות. אין תלונות! אין תלונות! ומצד שני נוהגים כבוד אחד בשני. כבוד לכל בן אדם, בכל מקום, בכל עת, בכל שעה. אז זה העבודה שלנו, צריכים להיות קצת לבזר שם להתחזק. לשנות את הבלופרינט שלנו, אמרנו, אנחנו בעצם מתוכנתים, והגיע הזמן שנתכנת עצמנו מחדש, להכניס תכנים חיוביים ומים שקטים חודרים עמוק, וכל דבר שאנחנו אומרים לעצמנו, הוא היה אומר. אנחנו נגיד לעצמנו משפטים מחזקים ומעודדים, אנחנו נעלה בגירה את כל המחשבות השליליות, נבדוק אותם היטב, מה נכון, מה לא נכון, מה שלא נכון, זורקים. ואם יש דברים שאתם רוצים להגיד, ואולי לא כדאי להגיד, אז עדיף לבלוע את זה, מה שנקרא, מאשר להגיד. וזה העבודה שלנו, כי עכשיו אנחנו, זהו הבחורים העיקרים, שבוע הבא חוזרים לעולם הישיבות, נגמר בין הזמנים, החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, ויוצאים בזרח של זמן, חור, קיץ, קיץ, טוב ודשן. אז בעזרת השם, אני פה, הקטן רוצה באמת להודות לכל העוסקים במלאכה, לאורי כהן, הטכנאי שלנו, ולכם המאזינים, ולכל אנשי צוות הרדיו, מהמנכ״ל הרב אבי רוזן, מנהל תוכניות בצלאל קרן, אסף קליין, האיש הטכני המוכשר, וזהו, ואתם המאזינים, וברוך השם שזכינו, באמת, תודה רבה לבורא עולם הענק והגדול, כאילו עשו בכלל, גם אתה יודע, אנחנו הקטנים, חסד השם עלינו, חסד השם עלינו שהכל בעזרת השם שאנחנו נשאר בריאים ושלמים ושמחים. נוכל לקיים את התורה מצוות בתוך שמחה וישוב הדת ברכות ימים ושנים עד 120. מגיעה שבת, חבר'ה, לכבד אותה, לענג אותה. אני אומר לך, ראיתי היום בזוהר פרשת פיקודי, יש לנו איזה חברוסה. אני אומר לך, כל התענוגות של יום חול, שם יעזור לנו, זה נער דינור, צריך לטפל בזה. אבל העונג של שבת, כל עונג, כל דבר שאתה מענג את השבת, זה יחפר לך על התענוגות של יום חול. אז יש מצווה לענג את השבת. זאת אומרת, יש לך מצווה ליהנות, ליהנות. רק תכוון לשם שבת, לכבוד שבת. זה לא שאתה לא תהנה, לא צריך כאילו... תהנה, תהנה, תתענג בשבת, תתענגי בשבת, רק תכוונו לכבוד שבת. וזה מתקן את כל התענוגות של יום חול, שקצת אנחנו הפרזנו, אני אומר את זה לעצמי, כן. לכן, אם מגיע שבת, תתענגו עליה, תאכלו טוב, תנוחו, ובעיקר גם תלמדו טוב, אה? חבל לפספס את זה, שעה בשבת, כ-1,000 שעות ביום חול, כדברי הבן איש חי, כידוע. תחטפו לימוד תורה, קחי ספר תהילים, שבתות עכשיו, שבתות ארוכות, אז אפשר לנצל יופי, יופי את השבת. יש לכם יום שישי לנוח, יום שישי ארוך, תנוחו טוב, יש לכם כוחות ללילה. דברי תורה לשולחן, שכל בחור יכין איזה דבר תורה, תעשה נחת לאבא שלך, מה הבעיה, מה כל כך קשה, קח איזה רעיון, נו, תגיד משהו, אפילו לא לפרשת שבוע, משניות אבות עכשיו, זה מאוד קל, פתח פרקי אבות, תגיד איזה משנה, גם לעילוי נשמתך, סתם, אריכות ימים ושנים, אבל אתה יודע, תגיד איזה משנה באבות, תן איזה חידוש לאבא, תן לו נחת, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים, כי כיבוד אביהם, וסתם אמא תהיה מרוצה גם כן, ואם אתם הבנות, תעזרי לי, אמא, קומי, תזמי, אמא צריך, לא צריכה לבקש ממך, את מבינה? זה חסד, כל פעם שאת מורידה מהשולחן, כל פעם שאת מנקת, זה זכויות אדירות, ונשים יצדקניות. אתם מבשלות, עכשיו מסיימות הבישולים של שבת, תבינו, אתם מענגות את השבת, וכל מי שאוכל בשבת, הנכדים, הילדים, הבעל, כולם, זה הזכויות שלכם. אתם משקיעות בבישולים של שבת, כל עונג של שבת, זכויות שלכם, מקנה בזכויות שלכם, אשריכם, אשריכם, לכם. נשים צדקניות שמזכותם נגאלו בעבר ויגאלו בעתיד. די, אתה מוכן להפסיק, דבר פנגר, אני מפסיק. טוב, יקירה לי, זה אני רוצה להכיר לכם באמת שבת שלום, שיהיה לכם כל הברכות, כל הישועות, שנזכה באמת לבשורות טובות. מה נגיד לכם, נשארו עוד כמה ימים, הרי בניסן נגלו, ניסן עתידים נגאל, נו, מה נסגר? נו, יאללה, שנות יומיים שלושה, כאילו בואו נחטוף את זה בעזרת השם, שמשיח יבוא. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. תחזק באמונה, זה הדבר היחיד. שלך להשמיע וחבוי חלקליך. שבת של פרנוסה, ככה אומרים, נכון? שנזכה כולנו פרנסה בשפע, קרוב לבית, בלי הרבה מאמץ. וזהו. אבל זה נאמר שאם יש ככה ירושלים, תשכח ימיני. למה אני אומר את זה? כי עם השיר הזה אני מול סיים. אז יאללה, בבקשה. לילה טוב, שבת שלום.
ירושלים. על ראש שמחתי תמיד איתי.